שלום וברוכים הבאים לטוב האפשרי. אנחנו שוב עם ידידנו אלון שלו, שלום אלון.
שלום יובל,
שלום ליאת.
אלון יובל
ואלון. אלון הוא עמית במכון ארטמן ומרצה למחשבה יהודית ופילוסופיה, והפעם אנחנו בפרק קצת שונים בדרך כלל.
הוא גם דוקטור.
הוא גם דוקטור.
בעוונותיי.
בעוונותיו הרבים. מפרסם בקרוב ספר על הדוקטורט שלו וכל מיני דברים מעניינים כאלה, אבל היום אנחנו נדבר על נושאים שרחוקים מאוד מהדוקטורט שלך. וכאמור, אנחנו לא נתמקד במאמר כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו רוצים לקחת נושא ציבורי, אפשר להגיד די בוער, בעיקר במעגלים פנים-ימניים, וזו השאלה שעלתה ביתר סט בשבועיים האחרונים, אני מניח, מה אמור לעשות הימין עם... בוא נגיד כך, יש שתי אופציות בנוגע למהלכים של המחנה הימין בשנתיים האחרונות. האם צריך להמשיך בכל הכוח בלי למצמץ ובנחישות במהלכים שתופסים אותם כצודקים ונכונים וראויים, בין אם זה הרפורמה המשפטית או פיתורי יועמשית ושבק וראש השבק? ומאחר שהם צודקים, להמשיך איתם בנחישות. מצד שני, יש עמדה שמסתכלת על כל מה שמתרחש עכשיו, ואומרת, וואו, צריך לקחת פה איזשהו צעד אחורה, צריך לשים גבול מסוים. העמדה הזאת גם, היא חושבת שהצעדים האלה מוצדקים וראויים, יכול להיות שעכשיו זה לא הזמן החכם והנכון לעשות אותם, כי מגיעים לקו של שבירת כלים. וברגע שהכלים עומדים להישבר, אתה נסוג. אוהבים להציג את זה בתור לאמץ את העמדה של בגין באלטלנה, או לאמץ את העמדה של האימא האמיתית במשפט שלמה.
וכמובן שזה יוצר תגובות עוד יותר קיצוניות מהצד שאומר, מה זאת אומרת? אתם עכשיו בעצם יורים בתוך הטנק.
נכון.
כי במקום שנמשיך, אתם מעכבים אותנו וחוברים באיזושהי, אתם האידיוטים השימושיים של השמאל
בדיוק.
במובן הזה, וזה יוצר דווקא בגלל שהעמדות קרובות, הרבה פעמים זה מייצר איזשהו להט עוד יותר גדול בין הצדדים.
נכון, כן. בתוך השיח הזה. עכשיו, הרבה מהאנשים ש... אני בגדול רואה אותם כחלק מאותו, נגיד, זרם פנים ימני שאני משתייך אליו, לקחו את העמדה השנייה של העמדה שעוצרת רגע, יש שיגידו שזה הסנטימנט השמרני הכנה שלהם, ואותי העמדה הזאת הרתיעה. אני חייב להגיד שתוך כדי שקראתי אותה, חשתי אפילו שיש כאן איזושהי תבוסתנות שקשה לי איתה. מצד שני, הרבה מההתנגדויות לעמדה הזאת היו בסגנון או משולבים, בוא נגיד ככה, קריאות בסגנון... איך אתם מתקפלים ככה? כשנותנים לך אגרוף, תן שניים חזרה. גם לא בדיוק הסנטימנט שאני מזדהה איתו, ואני מאמין שהרבה מתוך, שוב, אותו זרם פנים ימני שכנראה אני משתייך אליו, לא בדיוק יכולים להזדהות עם הקו הזה, אבל בכל זאת יש בסוף הסתייגויות מהעמדה, שוב, לצורך העניין, נקרא לה תבוסתנית, אולי תכף תנסו להסביר למה היא לא כזאת תבוסתנית. אז אני רוצה שניגש לעניין הזה וננסה לחשוב עליו יחד.
המטרה של הפרק היא לפתוח את העניין הזה, ולנסות קצת לערב בו יחד, בתקווה שיש מאזינים שגם ככה עסוקים בזה ומנסים להבין איפה הם עומדים בכל,
כן.
בכל האירוע הזה, כי בסוף אנחנו עם ממשלת ימין, והיא כנראה תמשיך לפעול עד הבחירות הבאות, יש עוד זמן ממושך, וכל הזמן יש דילמה כזאת. מה הכיוון הנכון? כלומר, ממשלה שבעצם אחראית גם לטבח, במידה מסוימת... למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואיפה אתה כאיש ימין הגון אמור לעמוד? מה הקריאה שאתה רוצה לקרוא בעת הזאת? ולאלון יש ככה עמדה שהוא תכף יפרט, וגם אמורה להתפרסם בקרוב. אז נשמח לשמוע, ונפנה כמובן ל...
ואז ננסה להתנגד לזה כמיטב יכולתנו, לפתוח את זה לדיון ולראות
כן.
מה הולך שם.
כן, אז אני באמת נמצא במקום של העמדה השנייה שתיארת, באמת בקריאה כרגע לחדול ככל הניתן מכל מה שקשור לתיקון יחסי רשויות השלטון בישראל וכיפופי ידיים והתנגשויות מול מערכת המשפט. אני בעצם בעד להקפיא את זה, לנטרל את זה, וכל מה שלא קשור למלחמה, כל מה שהוא לא חיוני למלחמה, לא להתעסק בו. כן, choose your battles, ו... להתעסק רק במה שחיוני כרגע.
עכשיו צריך להדגיש, זה על אף שאתה לא רק מאמין בכל המהלכים האלה, אתה פעיל תקופה ארוכה בקידומם.
אני, כאילו מבחינתי, לומר שאני תומך רפורמה זה understatement. כן? אני הייתי בעד רפורמה לפני שזה היה מגניב. כן? אנחנו פה, אני בעברי, מי שלא יודע, מאזיננו, סגן עורך כתב בעת השילוח, 6-7 שנים עבדתי במקום הזה שבו אני עכשיו מתארח. כן, המאמר המפורסם של סולברג על בגץ הסבירות, הייתי שותף בעבדתו לפרסום. מאמרים של גיל ברינגר על הממשלה המחוקקת ועל מיתוס שומרי הסף, הייתי מעורב בבעתם לפרסום, למרות שהקרדיט עליהם על עריכה בעיקר לליאת. ועוד כהנה וכהנה מאמרים שפרסמנו כאן, גם בתקופת הרפורמה.
מרצה מבוקש, כל היום מסתובב בארץ, לייצג את עמדת הרפורמה.
אז באמת, לפני המלחמה, שאז גם הייתי עמית בפורום קהלת תקופה, גם הסתובבתי בכל מיני מכינות ותיכונים ודברים, והרציתי על למה צריך להעביר רפורמה, גם אם היו לי הסתרגויות כאלו ואחרות ממה שהוצג בפועל, אבל כן, היה סטיות בתוכנית, העיקרון מבחינתי מוצדק לחלוטין. ועדיין אני כרגע נמצא במקום של להקפיא את זה, לא להפסיק עם זה. כלומר, לא להתייאש מהרעיון ומהמטרה, אבל להפסיק את ההתעסקות בטווח המיידי ולחזור לעבודה עם זה במאמץ ארוך, שאולי אחר כך אני אפרט מה זה אומר מבחינתי. עכשיו, למה? אז קודם כל, מלחמה זה קל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עכשיו סכסוכים פנימיים, גם בגלל שהמשאבים שלנו צריכים להיות מופנים למלחמה, וגם כי באקלים הנוכחי, לך תדע לאן דברים יסלימו, כן, אנשים, כן, הביטוי מלחמת אזרחים ומלחמת אחים נזרק לאוויר. אני חושב שהאינטואיציה של כולנו זה להגיד, נו, באמת, מה, תפרוץ פה מלחמת אזרחים? אבל מצד שני, צריך להיות מוכנים לכל תרחיש.
אני חייב להגיד שלפני שנתיים אני התייחסתי בבוז מוחלט ובכעס למי שבכלל העלה את המילים האלה. אמרתי, קודם כל, תעזוי, למה אתה בכלל נותן לדבר כזה קול? לא שעכשיו אני בטוח שאנחנו, אני עדיין סקפטי לגבי אפשרות שדבר הזה יכול לקרות כאן בכלל, אבל העמדה הכל כך בזה למחשבה הזאת שהייתה לפני שנתיים, קצת מביכה אותי היום. כי אף אחד כבר לא בז לזה כמו.
אף אחד. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שרוצים את זה, אבל מלחמת אזרחים, אז לא, כן, מלחמה.
מלחמת אחים.
מקרי התגוששות אלימה בין אזרחים, ובין האזרחים לבין מערכת השלטון עם נשק חם, זה משהו שיכול הרבה פעמים להיות אירוע של מה שנקרא רבת אסטרטגי. כן, מישהו מאוד זוטר, מאוד קטן, התפלט, מתכנס עם עוד חמישה אנשים בבית, כולם חושבים שהם משוגעים, ואחרי שיש מרחץ דמים מול המשטרה ומול כוח צבאי, פתאום עוד אנשים אומרים, מה, תרגעו אותם, על מה הרגעו אותם, ומתחיל כדור שלג שאתה אחרי זה לא יודע לצאת ממנו.
זה קצת להבדיל, כן, ממש להבדיל, אבל זה קצת מזכיר את מלחמת העולם הראשונה.
חד משמעית, חד משמעית.
אוקיי, שכולם כבר, כולם רצו מלחמה ולא רצו, רצו ולא רצו, אבל היו כבר מאוד מוכנים למלחמה בעמדה הנפשית שלהם. ואז היה זה אירוע באמת כמעט לא רלוונטי של ניסיון, התנגשות וכולי, וזה כאילו הציט את המלחמה, ובאופן שאתה אומר, רגע, בסוף כשיש מוכנות, וכשיש איזשהו רצון בסיסי, לא צריך הרבה כדי להציט את זה. אז השאלה אם כולם לא רוצים או לא רוצים, זה שאלה.
אני חושב
שהדינמיקה שלה משתנה.
רוב הישראלים שהאינטואיציה שלהם היא מה פתאום לא רוצים פה מלחמת אזרחים, היא נכונה, אבל שוב, יש לך כאן משהו ש... כן, פה קצת מתורת ניהול סיכונים. גם אם יש לך משהו שההסתברות שלו מאוד נמוכה, אבל הסיכון הכרוך בו הוא עצום, אז צריך לקחת אותו ברצינות ולהתכונן אליו ולראות איך אפשר למנוע את התרחיש הזה, כן? להפחית אותו מהסתברות של 7% ל-2%. זה גם חשוב.
אם כבר מדברים על החיים על סף מלחמת איזה אחים ודברים דרמטיים כאלה, אז זה מעניין לראות את הדינמיקה של זה גם בהיסטוריה, כשמסתכל על אירועים כאלה. יש שלב לפני האירוע שבו אף אחד לא יכול לדמיין שדבר כזה יקרה. כולם מנהלים את החיים שלהם במין שגרה כזאת, ואתה יכול לדבר מדי פעם, תפרוץ מלחמה, פה שם. החיים מתנהלים, אתה קם בבוקר, הכל רגיל, ואז קורה הדבר. ואז הוא עובר מחוסר לדמיין איך אפשר, איך הדבר הזה יכול לקרות, לחוסר עיכול שהדבר הזה קרה. ובשני הצדדים יש חוסר יכולת להתמודד עם אירועים כאלה. זה הדינמיקה.
ואז 50 שנה אחרי, טוב, זה היה בלתי נמנע, איך זה לא היה, כן. אבל אני אומר גם, מלבד המלחמה, אני עכשיו, כשאני עושה רפלקציה, ואני אומר, אולי זה יהיה מעניין לחלוק, כן, איך המחשבה שלי השתנתה, כלומר, מה קרה לי כשהרפורמה הוצגה, ואיך אני חושב היום. אבל אני חושב שאנחנו פשוט, בתנאים הנוכחיים, לא יכולים להמשיך לנסות להעביר רפורמה באופנים שניסינו. זה קצת מתחבר למאמר שפורסם בגיליון האחרון של השילוח, גיליון מצוין, אגב, מספר 40, כן, המאמר של משה קופל, שאחד התובנות שלו שם, זה שאנחנו ניסינו לפתור בכלים פורמליסטיים, פשוט בשינויי חקיקה, בעיה שיש בה מאפיינים של זרמי עומק תרבותיים ומוסדיים הרבה יותר משמעותיים, שאי אפשר לטפל בהם סתם בכלים פורמליסטיים ובחקיקה כזו. עכשיו, בסופו של דבר, שני דברים יש לומר, כאן. אני באמת, אני סולד סלידה עמוקה מכל מה שיש בו ריח של טיעוני אד הומינם וטיעונים מגופו של אדם, והממשלה הזאת. אבל בסוף, יש קושי גדול עם ההנהגה שכרגע מובילה אותנו, מבחינת הקרדביליות שלה, וגם מבחינת המידה בה השותפים שאנחנו עובדים איתם, באמת רואים ראש בראש איתנו מבחינת מה שאנחנו רוצים.
השותפים הקואליציונים.
השותפים הקואליציונים. Mm-hmm. יש בעיה עם נתניהו עצמו, יש לו רקורד גרוע מאוד בכל מה שקשור ליחסי פנים, ויש לו בעיה עצומה של אמון מצד הציבור, בצדק, לא בצדק, כאלה ואחרים, בסוף זו המציאות וצריך איתה להתמודד. יש לנו את המפלגות החרדיות, כן, אני חוזר לרפורמה שהוצגה, כאחד הביקורות הגדולות של רפורמה, גם אצלנו אגב, הסיפור של פסקת ההתגברות, שעם זיכרוני בתוך החוגים שלנו, היה פחות או יותר קונצנזוס שזה רעיון רע, גם להקשיח את התנאים שבהם אפשר לסור חוקים, וגם פסקת התגברות. ובסופו של דבר יש יסוד מאוד משמעותי לזה, שפסקת התגברות הייתה שם, רק כי החרדים התעקשו על זה. בהקשר של חוק גיוס. עכשיו, אתה לא יכול...
אני לא בטוחה, אני זוכרת שגם עוד אילת שקד חתרה להוספת פסקת התגברות, לפני שזה היה מגניב, כן? לפני הרפורמה בכלל, זה היה משהו שכן...
יש כל מיני שיקולים, אבל בסוף, כן, אם אנחנו... יש לנו איזושהי פנטזיה, שאולי באמת פנטזיה, לעצב כללי משחק הוגנים מאחורי מה שנקרא מסך הבערות וכולי, אז יש לנו שחקנים בתוך הממשלה שניכר שלכתחילה ירצו לעצב כללי משחק שפשוט משרתים אג'נדה מסוימת, ולא כזו שאפשר לעבוד איתה לטווח ארוך.
אבל כל זה לא חשבת לפני המלחמה, הרי כל הדברים האלה שמנית עכשיו, כולם היו שם לפני. כולל חוסר האמון בנתניהו, כולל השותפות החרדית.
נכון.
אפשר גם להגיד יותר מזה, אלו דברים שגם אם תחכה עכשיו שנתיים ותשאה את הדברים והם יחזרו, סביר להניח שהם יהיו גם עוד שנתיים ועוד חמש ועוד עשר, אפילו עם מנהיגים אחרים. אלו קשיים, כן.
נכון. אז אני אמנה את הדבר השני והנוסף מבחינת התנאים, ואז אני אחזור לשאלה שלך כי היא מצוינת. גם מבחינת השטח, מבחינת התגובה בציבור, הצד היוריסטוקרטי נקרא לזה, בסדר, שלטון המשפטנים וכולי, לא רק ביצע כל מיני מהלכים של הרחבת הסמכויות שלו, וכל מיני שטיקים וטריקים פורמליסטיים שגרמו לכך שיש לו יותר סמכות לעשות דברים כאלו ואחרים. הוא גם השקיע כמה עשורים בהטמעת שפה ומערכת רעיונות ומושגים שהם נטמעו היטב היטב בציבור. הציבור, גם תומכי רפורמה וגם מתנני רפורמה, חיים ונושמים דמוקרטיה מהותית. אתה אומר להם משפט כמו דמוקרטיה, זה לא רק רצון העם, זה גם ערכים, וחייבים להיות מגבלות על מה שהממשלה יכולה לעשות, שזה הכל נכון. כן? והציבור לא יודע להתמודד עם המשפט הזה. כן? כי המשפט הזה הוא הרי אמת. אנחנו לא עשינו מספיק את העבודה כדי לפרק את המשפט הזה ולהסביר, נכון, שצריך להיות מגבלות על הממשלה, אבל היורוסטוקרטים השקיעו עכשיו 30 שנים בלהרחיב כל הזמן את המגבלות האלה, ובעצם ליצור מצב שמותר להם באמצעות פרשנות, להגדיר מחדש את המגבלות כל יום, ואז להחליט מה לממשלה אסור לעשות שהיה מותר לה אתמול, ומה היא חייבת לעשות שהיא לא הייתה חייבת לעשות אתמול.
ואנחנו לא עשינו מספיק
את העבודה להניח את התשתיות שיאפשרו לנו להסביר את עצמנו לציבור, לגייס תמיכה לציבור, וגם להגיע יותר, כן, כל התהליכי פשרה שנתקעו וקרסו בפנים כאלו ואחרים, לא היה לנו את הכלים שיאפשרו לנו להגיע יותר לעמק השווה עם המתנגדים שלנו, ולצאת עם איזשהו משהו מוסכם ויציב שיכול להיות לו תמיכה לאורך זמן, שבסוף זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים הסדר חוקתי חדש, שהוא יציב והוגן ונהנה מתמיכה רחבה מספיק לאורך זמן. זה משהו שבתנאים הנוכחיים אני חושב שלא נוכל להשיג. נעשה משהו, כן, בכלים פורמליסטיים, תעלה מחר ממשלה אחרת ותשנה אותם בכלים פורמליסטיים, ולא הובחנו הרבה. שאלת, כי אני חוזר לשאלה שלך. אני, במהלך החלק שלי במה שנקרא ימין אינטלקטואלי, תמיד, ככה אני מסביר לעצמי עכשיו, תמיד תפסתי שיש לנו פחות או יותר שלושה יעדים. אחד, זה מה שדיברתי עליו עכשיו, שזה נסח שפה ומערכת מושגית שאפשר באמצעותה להטמיע, כן, את הרעיונות וערכי הרוח שלנו בציבור, ולייצר, כן, שיח ציבורי שאפשר באמצעותו לקדם מהלכים שאנחנו צריכים. זה אחד. כתב את השילוח הוא אחד הסוכנים החשובים ביותר, אולי הדומיננטי ביותר מבחינתי במאמץ הזה. שתיים, זה להכשיר ולקדם חבר'ה שהטמיעו כבר את הרעיונות האלה, שיכולים להשתלב במוסדות המדינה ובאליטות ובמוקדי הכוח, ולגוון ולאזן אותם ולעשות שם בעצם דפוליטיזציה לעומת מה שיש היום. ושלוש, זה לאתר, כן, נציגי ציבור שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ושמבינים אותנו ושיקדמו את הדברים האלה לצד טוב ביותר. מה שקרה מבחינתי זה שרפורמת לוין הוצגה, כששלושת המטרות האלו היו אפילו לא בחצי הדרך. היה פה, כן, בשפה יהודית, מעשה של דחיקת הקץ. כן, ניסינו להביא את הגאולה מוקדם מדי לפני שהיינו מוכנים. נכנסנו למהלך הזה כשהשפה שלנו, כלפי עצמנו אפילו, לא שוכללה עדיין מספיק. אולי אני אגיד על זה עוד מילה אחר כך. ובטח לא נוכלה מספיק בעם. עשינו את זה כשיש לנו נוכחות דלה מדי באליטות ומוקדי הכוח, וראינו את זה במחאה. בסוף, זה שיצאו אנשים לרחובות, זה נחמד. אבל זה שהיה להם גם את הכסף והאמצעים לממן את כל זה, גם את הגיוס המוחלט של האקדמיה, גם את הגיוס המוחלט של, כן, של לשכת עורכי הדין ומשרדי עורכי הדין החשובים והגדולים בארץ, כן, הרצוג פוקס נאמן היו בתוך הסיפור הזה. ושלא לדבר על מוסדות המדינה ושירותי הביטחון וכל מה שאנחנו רואים. בסדר? היה כוח גדול שמשפיע על היכולת להעביר דברים כאלה שאין לנו גישה אליו. וגם מבחינת נציגי הציבור, בנקודת זמן שבו ניסינו להעביר את הרפורמה, אם נהיה נדיבים, אפשר לספור 3-4 חברי כנסת פלוס שרים, שהם באמת היו איתנו בראש. והשאר היו שם על הדרך בשביל ההזדמנות, מבלי יכולת לדעת לאן נבטו את זה.
טוב, עכשיו, אני כשאנחנו חייבת להתחיל להגיד.
כן, כן, כן.
אז אני רק אגיד, את שאלת איפה אני הייתי, אני חושב שבמקום מסוים, כל מה שאמרתי עכשיו בעצם, לכאורה ידעתי אז. אפילו בפורומים שלנו, כאן בקבוצות הוואטסאפ, גם כתבתי דברים וזה, כן? אבל אני חושב שהיה שם רגע מאוד משמעותי אצלנו של wishful thinking, של משאלות לב. כן? אני, מאז מה שקרה לי בשביעי לאוקטובר, כן? השביעי לאוקטובר היה תוצאה של משאלות לב. נכון? הרעיון שאנחנו יכולים לנהל את הסכסוך, ולא לטפל בסיפור של חמאס, ולא לטפל בסיפור של עזה, ובעוד כל מיני דברים, ולא לעשות דברים שידרשו מאיתנו מחירים מאוד כבדים בבנייני חיי אדם וכולי, הגענו למקום הזה מתוך משאלות לב. והצורך בהקשר הביטחוני להיחלץ מהבעיה הזאת, הביאו אותי למקום שאני מנסה לחשוב אחורה, רגע, איפה עוד משאלות הלב שלי הובילו אותי, במקום לנסות להסתכל בצורה יותר מפוקחת על המציאות.
ואם זה הפוך?
תסבירי.
אם זה הפוך, אם משאלת הלב שלך שנעשה את זה לאט לאט, הדימוי היותר מתאים לעזה, למרות שזה קצת בעייתי, כי אתה משווה פה את חמאס,
נכון,
בעצם לזה,
נכון.
אז זה קצת דימוי, מה קצת? הרבה דימוי בעייתי. אבל אתה אומר, ברגע שיש לך קונספציה, שאם לא תתערב במשהו ותשלם מחירים, אז הוא יהיה בסדר, אולי זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות, כלומר, דומה למה שאתה אמור לפעול מול השמאל, לא לחכות בשקט ובנחת, וטיפין טיפין הדברים השתנו, אלא לפעול ולשלם מחירים כואבים, ולעמוד על שלך.
אז באמת, כן, השמאל הוא לא חמאס.
נכון. אבל אתה התחלת עם הדימוי.
נכון, נכון. לא, כן, הדימוי היה יותר מבחינת איך שאני צריך לגשת למציאות, המסקנות הן לא אותן מסקנות. אבל בוא, אני אציג רגע איך אני רואה את הדברים בצורה מופשטת. כן? דיברנו קצת בינינו לפני השיחה על, על ההתחבטויות. גם אני בעצמי מתחבט, כן? אני פשוט נמצא היום במקום של, אני לא יכול להרשות לעצמי לחכות עד שאני 100% בטוח, ואני מאמין שההתנגדות כרגע להמשך היא, היא הגישה הנכונה, ולכן אני נוקט בה. אבל אני אנסה להמשיג את זה בצורה כזו. יש מערכות שהן סטגננטיות, אדפטיביות, אוקיי? מה זאת אומרת? הן לא קשיחות במובן שאי אפשר, אם תנסה לשנות אותן הן יישברו, אבל הן גם לא נזילות, במובן שאתה יכול לשנות אותן בצורה משמעותית ובפיקים גדולים, אוקיי? מדינה, חברה היא חד משמעית, מערכת מהסוג הזה. היא לא בנויה לשינויים חדים, כן? זה כבר חפירות השמרניות שלנו במקום הזה ובכתב העת שלנו, שלכם. אני עדיין לא משתחרר. הרבה שנים זה תובנה שאנחנו מקדמים. מצד שני, יש כאן מימד של דחיפות. כלומר, המצב כל הזמן מידרדר וכל הזמן מסלים, כן? ובהקשר של פורמט לוין, יש לנו חלון הזדמנויות, סוף סוף, משלט ימין המלא, לך תדע מתי זה יחזור, יתקעו אותנו עוד פעם וכולי. וכן, יש תחושה של אפיק זמן קצר. אז עכשיו אתה נמצא במקום מאוד מסוכן. מצד אחד, אם אתה משנה את המערכת חזק מדי, כי חייבים לפעול מהר, אז יכול להיות שהמערכת תישבר ויהיה לך אסון. מצד שני, אם אתה מחליט לפעול הדרגתית, ואין לך מספיק זמן, אז עד שכן, עד שתגיע למקום המיוחל, כבר הפסדת את הכל, ויקורה אסון.
אני רוצה להכניס עוד משתנה, אבל המשוואה הזאת, סליחה שאני נכנס לך באמצע, משתנה שעד עכשיו נהדר, וסליחה שוב על ההשוואה למאבקים, אנחנו תמיד לא אוהבים שמשווים את המאבקים הפוליטיים למאבקים האויבים בחוץ. אבל אני חייב להגיד שדבר שמזכיר לי כאן, שמי שנהדר בדרך כלל מהשיח של אנשי שמאל שמדברים על שלום ופיוס וזה, הוא הצד השני. יש עיסוק בצד שלנו, ומה נכון שאנחנו נעשה, מתעלמות מאיך הצד השני יגיב לדבר הזה. אתה דיברת על האופציה שהמדינה היא דבר שאם תעקם אותו יותר מדי, הוא יישבר. הוא נשבר רק אם הצד השני בוחר לשבור אותו. כלומר, האופציה שהייתה חושש ממנה, שאם אנחנו נמשיך, אם הימין ימשיך יותר מדי ויותר מדי, הדבר יישבר, זה לא שהדבר יישבר, זה שהצד השני יחליט לשבור אותו. אני חושב שמה שאני חותר, השאלה הזאת, עם הקושי שלי, עם הגישה שלך, היא ברגע שאתה מציב גבול, ברגע שאתה בעצם לא מתעסק בצד השני, רק מתעסק בעצמך, אתה נותן לצד השני את האופציה המוחלטת להגיד, אתה מסמן לו גבול. אני ברגע שהם מגיעים לאיזשהו קו זה, אני עוצר, אני נסוג, כי אני מפחד שישברו הכלים. איך אתה מצפה להצליח באיזשהו מאבק ככה? כשמראש במה שאתה עושה עכשיו, עם כמה שזה נכון ומשכנע, אתה מסמן לצד השני שואים, יש כאן קו. ברגע שתגיעו, אני אוותר.
הבנתי. אז אני אגיד כך. קודם כל, אני אסגור את הדבר הקודם. מבחינתי, המחלוקת ביני לבין היריבים שלי, שאני מכבד את עמדתם, כן, אני אגיד עוד שנייה את עמדתו של מי, אני פחות מכבד, אבל המחלוקת ביני לבין היריבים מבפנים, שאני מכבד את עמדתם, זה על מה להמר. יש אנשים שאומרים שאני צריך להמר על זה שאני אצליח לשבור חזק בלי קטסטרופה, כי אין, ממד הזמן אין. אין לי זמן. ויש את מי שאומר, לא, אני מעדיף להמר על זה שיש לי מספיק זמן, כי אם אני אקופף, יישבר בוודאות, וזה מבחינתי, כן, האסון ההסתברותי זה הזמן, והאסון הוודאי זה השבירה החזקה, ששם אני נמצא. מי שימצא במקום אחר, אני מאוד מבין את העמדה הזו, אני חושב שברגע הזה היא שגויה, ואני יכול להזדמנות לפרט. העמדה שאני פחות מכבד זה אלה שאומרים צדק. לא, זה לא צודק שהם לא נותנים לנו, ואנחנו צריכים לכם עבור הצדק שלנו, וזה המקום שבו אני אומר, בן אדם, צדק זה חשוב, אבל יש מציאות, אוקיי? אני חושב שזו תובנה שאנחנו הרבה שנים אומרים אותה לאחרים, ורוצים לדעת גם לומר אותה לעצמנו. זה נכון שהמאבק שלנו צודק, ואני מנסה להדגיש במקומות שבו אני אומר את הדברים שאני אומר כאן, זה שאין לי, זה שאני עכשיו אומר להקפיא, זה לא בגלל שאני מוותר על טענת הצדק שלי ומסכים לטענות של היריבים שלי. אלא שאי אפשר ללכת רק בשם הצדק, צריך להתחשב במציאות. מכאן אני ממשיך למה שאתה שאלת. זה נכון שזה הצד השני שרוצה לשבור, אבל זו המציאות. ובניגוד לחמאס, זה צד שאני, א', לא רוצה ולא מוכן לשבור אותו, ובאמת לא יכול להרשות לעצמי לשבור אותו, כי אני לא עכשיו שובר, כן, מדינת אויב שמקסימום, כן, מקסימום, קריסה שלה או פרק כאוטי שלה בדרך לזה שהיא תתארגן מחדש עם גורם שאני יכול לעבוד איתו, זה סיפור אחד. קריסה ופרק כאוטי בפנים זה סיפור אחר, אבל יותר מזה. הסיבה שאני מפחד לשבור, זה לא רק כי השמאל. אנחנו עכשיו הגענו למצב, תראו מה קרה לנו, פצחנו ברפורמה, כן? מה שקרה בסוף התהליך הזה, זה שבעצם קיבלנו נסיגה, כן? היה מכשול אחד פורמליסטי, שבית המשפט עוד לא עשה, שזה להרשות לעצמו לפסול חוקי יסוד, הוא עשה את זה, וזה עבר, וזה מקובל בציבור, לפחות במידה של כל שאר הדברים שהוא עשה.
עשה ובעצם, את זה חודשיים אחרי שהמלחמה.
חודשיים אחרי שהמלחמה פרצה, נכון? אבל בשורה התחתונה, אנחנו כרגע נמצאים במצב שמבחינה פורמליסטית, לבית משפט לא נשאר עוד צעדים לעשות, נכון? הוא יכול לפסול כל חוק, כל חוק יסוד, יכול לבטל כל מינוי, כל הכוח הפורמליסטי כבר אצלו, וזה מה שקרה מתוצאה שעשינו רפורמה שנועלה לא נכון. ואני שוב אומר, אני לא בא פה להגיד חוכמה בדיעבד. בסוף, גם אם הסתייגתי, אני יודע מה, בקבוצות וואטסאפ שלנו פה ושם, אני לא יצאתי נגד הרפורמה בתקופה שהיא הייתה. ואני הלכתי ועשיתי נפשות והרציתי במכינות הדברים, כמו שאמרתי. אנחנו, מה לעשות? לקחנו את האימור, אני חושב, הלא נכון. אז עכשיו, מה בעצם נותר לנו? על מה מדברים עכשיו? האופציה שנותרה לנו היא לסרב לצאת לפסק דין של בגץ. זה מה שעומד כרגע על הפרק, אוקיי?
זה עומד ומה, על הפרק ביחס...
כאילו זה למשל, הקלף היחיד שנשאר לנו, ביחס לפיטורי היועמשית ושל ראש השבק, ומה שלא יהיה.
שזה בעצם לעשות את המהלך שמעביר את ה... אני חושב, תגידו אם זה נכון לחשוב, זה ככה, מעביר את הכדור לצד השני, ואתה עכשיו בוחר אם לשבור את הכלים או לא.
אוקיי. אבל, אם אני אחזור למה שאמרתי קודם, על זה שהיינו חצי אפויים מבחינת ניסוח השפה והרעיונות והמושגים. אין לנו בימין, בסדר? משהו שמתקרב לתורה או למשנה סדורה של מתי מצייתים ומתי לא. עכשיו, אני רואה את זה באמת בוויכוחים אינטרנטיים, או אני יודע מה, בדיונים ענייניים, עם החבר'ה הכי חזקים שלנו, מול החבר'ה הסבירים של הצד השני. כן, אני לא אמנה שמות, אבל צורך העניין, אינטלקטואל חזק שפעיל בחוגים שלנו, מול אינטלקטואל שמאל שאנחנו מכירים אותו, והוא גם מהאנשים הארגונים, ולא אנטי-ביבי, והוא כן אנטי-ווק וכל מיני דברים. ודיון הזה בסיפור של, ואוקיי, ובוא נקבל שמבחינה עקרונית יכול להיות דבר כזה שבגץ מפרש באופן לא סביר את החוק, איך נדע מתי? מה הקטריון שבו אנחנו אומרים, כן? לפיתורי היועמשית, לצו הזה לא נציית, אבל כל הצווים האחרים כן?
יש קריטריונים לדבר הזה? כשכל המסגרת כבר יצאה מאיזון.
אין קריטריונים, אבל אני אומר, אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע...
אלון, גם לא היה קריטריונים לפסול חוק יסוד. הם המציאו אותם.
הם המציאו אותם.
והם לא המציאו אותם אפילו, הם פשוט עושים מה שנראה להם באותו רגע, ומייצרים איזשהו משהו שלא משכנע אף אחד.
יש, גם הם, את פסילת חוק היסוד הזו, הוכנה... לפחות 5 שנים מראש, מתי התחילו לדבר על האפשרות של לפסול חוק יסוד, שהתחילו לדבר על חוק הלאום, כן? ופרופסור יוניב רוזנאי עם העבודות שלו בהשראת הודו וכולי,
הם הכינו
את הקרקע. אנחנו לא הכנו את הקרקע. רגע, אנחנו עכשיו אומרים, שוב, לא הצד השני, אנחנו עכשיו אומרים לממשלה שלנו, אנחנו נותנים לכם גיבוי לא לציית לפסקי בגץ. אנחנו חושבים על זה שהם יסרבו לא לפטר את היועמשית וישימו יועמש חדש. אבל עכשיו יש להם את הכוח הזה ביד, שלא לציית, ולנו אין, אפילו בינינו לבין עצמנו, שום קריטריון משכנע או תפיסה משכנעת להגיד להם מתי אנחנו מגבים אתכם באיציות ומתי לא. ועכשיו הם יכולים לא לציית גם לדברים שאנחנו חושבים שהם צריכים לציית להם.
יכול להיות שלעיתים אתה צריך להגיע למצב כזה, יכול להיות שאי אפשר להכין את הקרקע מראש. אתה קראת למהלכים עד עכשיו כדחיקת הקץ. יבוא מישהו אחר ויגיד לך, בסדר, אבל אתה בצד הפסיבי שמחכה שהקרקע תהיה מוכנה למהלכים האלה.
אני לא מחכה, אני צריך להכין את הקרקע, זו האחריות שלי, זו האחריות של המקום הזה, זו האחריות שלי באופן אישי, זו האחריות שלי, האחריות של הימין שמבחינתי לא משקיע מספיק במקומות כאלה, לא משקיע במיזמים אינטלקטואליים ימניים, לא משקיע במכוני מחקר, לא משקיע בפקולטות ובמוסדות אקדמיים. לצד השני יש מערך עצום, גם של מכונים פרטיים, וגם כמעט כל מכון מחקר בתוך אוניברסיטה בסוף נמצא בצד הנכון, ועושה את העבודה הסימביוטית של חוקרים ושופטים ויועצים ואנשי תקשורת שפונים לציבור, שכולם מכינים את התשתית, גם הרעיונית וגם ברמת השיח הציבורי, שמאפשרת את המהלכים האלה ונוסחת בהם איזשהו היגיון.
אוקיי, ולנו אין את זה. רגע, אני רוצה שנייה להתחיל להתייחס לכמה מהטענות שלך, ואני אקדים ואומר שבגדול, אתה יודע את זה, אני די מסכימה איתך, בכל, וזה נטיית הלב שלי גם, אבל אני כן שומע טענות שככה גורמות לי להטיל ספק, ושאולי אנחנו קצת, שנינו פה בני הציונות הדתית, יובל לא, אז זה מעניין גם מה הוא חושב, אבל אנחנו קצת המקף המחבר, וזה איזושהי תנועה נפשית שאי אפשר שנייה להתעלם ממנה, של רצון להרמוניה, ושהרבה מהדיונים, בוא נשים את זה על השולחן, הרבה מהדיונים שאנחנו רואים ברשתות, לא כולם, אבל הרבה מהם, אתה יכול לראות איזושהי התייצבות כזאת של מצד אחד בני הציונות הדתית, לשעבר או לשעווה, ומצד שני ימניים שרובם, הרבה מהם מגיעים מהשמאל דווקא, והם בכלל לא בפרספקטיבה שלנו. אז בוא שנייה, אולי נתייחס לזה בהמשך, מה זה אומר הדבר הזה. בכל זאת אני אנסה שנייה להציג את העמדה השנייה, ואני אתחיל משני הטיעונים שאמרת. אמרת קודם כל, אי אפשר להתעלם מהמציאות, זה ממשלה שאין בה אמון, השותפים שלהם חרדים. בעיניי זה לא טיעון משכנע. זה לא טיעון משכנע, כי מי שקצת מכיר היסטוריה, מה זה בעיניי? שוב, אני איפשהו, לגבי זה באמת, אני איפשהו באמצע, בעצמי. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה ורואה את היחס לבגין, לאורך השנים, היה על זה ציוץ לאחרונה של קץ הדמוקרטיה לאורך השנים, עוד לפני שבגין עלה לשלטון.
כן, ראיתי את השושור הזה.
אוקיי, וקראו לו דימותו להיטלר, בשנים שזה עוד היה באמת חריג. פשיסט, ממש לא לשתף איתו פעולה בשום צורה שהיא, והיום בגין נחשב לאיזשהו באמת, מציגים אותו כבאמת מוביל הדמוקרטיה הישראלית, ומי שתמיד ממש מסתכלים עליו בנוסטלגיה ובערכה מהצד השמאל.
מה קרה לליכוד?
ומביאים את, את, את הבן שלו ואת הנכדים שלו וכולם כאילו.
אולי עשו את זה לביבי יום אחד, עוד 30
אני,
שנה.
אני עד השבעה באוקטובר טענתי בתוקף, וממש הייתי בטוחה שכך זה יהיה. אחרי השבעה באוקטובר אני חושבת שבכל זאת יש פה איזשהו שינוי. אז אני אומרת, וגם הקטע עם השותפות החרדית, אני חושבת שכולנו נסכים שאם השמאל היה יכול לעשות איתם שותפות, הוא היה עושה. והיה נותן להם כל מה שהם רוצים בשביל לקדם את העמדות שלו, זה כבר קרה, כן? בתקופת אוסלו, באיזושהי צורה, זה מאוד ברור. אז בכל הכבוד, טיעון פחות טוב, נכון שאחרי השבעה באוקטובר דברים השתנו, ויש, וראוי שמי שאחראי למחדל הזה יסיים את תפקידו. אבל זה לא קשור לעניין הרפורמה, אוקיי? עכשיו, הטענה השנייה שהיא בעיניי יותר חזקה, של להכין את הקרקע, גם בה אפשר לטעון כלפיה, אוקיי, זה מאוד מאוד משכנע, אבל האם מה שהם עשו זה באמת להכין את הקרקע ברמה האינטלקטואלית, או שהם פשוט הכינו את הקרקע ברמה של לצבור עוד כוח? כי אינטלקטואלית זה בטח בכל מה שקשור לתיקון חוק יסוד, שעכשיו דיברנו על לפסילה של תיקון חוק יסוד, בוא, זה לא מחזיק, זה מביך, כל פסק הדין הזה, גם כל טיעון מסתיים באיזה ציטוט של שיר, בסדר? כאילו זה ברמה של, בוא נראה, כאילו איזשהו סינגלין כזה, שאנחנו בצד הטוב, הנה אנחנו אנשי רוח ומאוד, אז האם לבוא ולהגיד עכשיו, תשמעו, אנחנו צריכים להפעיל כוח, כמו שהם הפעילו כוח לאורך כל הזמן, ולא התחלנו לדבר בכלל על העניין של הפעלת כוח של סנקציות על מתנחלים, שרגע לפני ששלטון ביידן הסתיים, הסתערו על זה בכל הכוח, שזה דבר תקדימי שעבר מתחת לרדאר, אוקיי? עשרות מתנחלים, חלקם לא מתנחלים, חלקם פעילים בצו 9, שזה מי שניסה לחסום סיוע הומניטרי לחמאס, שאפשר להסכים או לא. אבל מה שקרה זה שבעקבות לחץ של ארגוני שמאל בארץ ובארצות הברית, ארצות הברית והאיחוד האירופי ועוד כל מיני מדינות התחילו להטיל סנקציות דרקוניות של בעצם הם לא יכולו להשתמש בכרטיס אשראי, ככה מהיום להיום, החלטה עם שיקול דעת מנהלי שקשה מאוד להתמודד איתה, וחסמו להם ויזות לארצות הברית, שאתה אומר, אוקיי, בסדר, זכות ארצות הברית לעשות את זה, אבל על בסיס מה? על בסיס כתבות בארץ? מה, מאיפה זה מגיע? וזה היה לחץ שהם הפעילו, והם אמרו, הנה, הם היו מאושרים, אמרו, זה קורה, זה גם יכול, ההמלצות היו גם להפעיל את אותם סנקציות על נבחרי ציבור ועל ארגוני ימין. היינו כפסע מזה שזה יקרה בצורה מלאה. טראמפ נבחר, וביום הראשון שלו הוא ביטל את הכל, אבל זה יכול לחזור. עכשיו בא פרופסור משה כהן אליה מהימין ואומר, שמו, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, פחות או יותר אותו דבר. כי עכשיו, אני נוטה לחשוב שזה באמת צעד מאוד מאוד חריף, שאנחנו לא יודעים לאן הוא יתפתח. מצד שני, אם אתה לא שם כאן את הברקס, אף אחד משמאל לא שם לזה את הברקס. בזמן אמת שזה קרה, כל מי שכתב על זה, זה היה עיתוני הימין. מקור ראשון קצת, סרוגים, קצת מעריב, כל השאר, זה לא עניין אותם. אז אם אתה לא מציב איזשהו גבול מהצד שלך, לאן זה יגיע?
טוב, אז
אמרתי הרבה דברים.
כן, אז בואי אולי נסכם. מה היה לנו? היה לנו את בעיית חוסר האמון בממשלה, נכון? כן. היה לנו בסוף את הפנייה לכן לגומי חוץ וזה שלא עושה מגבעות על הכוח. והדבר השלישי זה היה הסיפור של התמעת האידיאולוגיה במקביל להשתלטות בית המשפט.
האם זה באמת התמעת אידיאולוגיה או
אוקיי.
כוח?
אז בסיפור של החוסר האמון, תראי, מה שאמרת עם הסיפור של בגין, אני מכיר את זה מצוין, מכיר את זה קצת גם על בשרי, הצד השמאי של המפה מתדלק חוסר אמון, בין אם בצדק ובין אם לאו. כי אם מי שעומד מולך הוא דמון, הוא פשיזם, הוא קץ הדמוקרטיה, הוא מושחת, אז בכלל לא צריך לבוא איתו בדין ודברים לטענות שלו, אפשר פשוט לשלול אותם על הסף. כן? זה טיעון אד הומינם בעצם מתוחכם.
איך אתה מכיר את זה על בשרך?
כבר יצא לי, אפילו לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף כחלק מהמקום הזה, אתה יודע, אתה יודע, את הטיעון של, כן, השילוח, כסף זר, באינטרס של מיליארדרים, שבא להטמיע פה רעיונות כדי שהוא יוכל, אני יודע מה, להכשיר, רק להכשיר מאחזים ושטחים, אנחנו מכירים את זה, כן? אני חייתי, אני זוכר שמתי שעבדתי כאן, חייתי בתסכול גדול, כן? שאנחנו מפרסמים חומר איכותי, והצד השני ברובו בכלל לא קורה. כי הוא פשוט מניח שזה הכל מניעים פסולים ואין מה למצוא שם. כל פעם שהייתי מגיע אני קצת כבר שנים ג'אנקי של מעגלי שיח ושותפות ודיבור, גם זה עוד לפני שזה היה מגניב, לפני שהייתה רפורמה, כן?
וכשהייתי
מגיע או למכון ארטמן לפני שעבדתי שם, או כן, למכון ישראל דמוקרטיה, למקומות, והייתי מדבר, ולפעמים הייתי מקבל תגובות כאלה של, תגובות מחמיות, כן. של וואו, בחיים לא שמענו, כאילו, כן, ימני מדבר ככה, מביע את הרעיונות ככה, עכשיו זה בא בקטע מחמיא, ואני הייתי, וזה מתסכל אותי לעומק, כי זה הכל כתוב, הכל, כאילו, אנחנו מפיצים את זה, אנחנו מדברים את זה, אתם לא תורכים אפילו להתייחס, אתם שואלים על הסף. כל מה שאמרת הוא נכון, אבל מה לעשות? העובדה, כן, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום, העובדה שהשמאל היה מתדלק חוסר אמון בממשלה, בין אם בצדק ובין אם לאו, לא אומר שאפשר לתת בממשלה הזאת אמון. לי יש בעיה של אמון בממשלה, אם לצורך העניין, מה שאני רוצה, אנחנו לא כאן כדי לנצח, אנחנו כאן כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים?
אז באיזה מובן אבל אתה לא מאמין
בה? אני רוצה הסדר חוקתי חדש, הוגן, יציב, שיכול ליהנות מתמיכה רחבה לאורך זמן.
אבל תראה,
האם הממשלה הזאת יכולה להביא לי את זה? לא. עכשיו, אני רוצה גם להדגיש מה אני לא אומר.
אבל כי אתה לא מאמין בה? כלומר, זה קצת ביצה ותרנגולת. אם עכשיו, שנייה, יש עכשיו עבר החוק שבעצם משנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים.
נכון.
אפשר לדון, האם זה חוק נכון, זה איזושהי פשרה, לא משנה, משהו שקצת שונה ממה שהיה קודם. בעיניי די ראוי, אוקיי? כלומר, לא משהו מאוד קיצוני. עכשיו אתה אומר לי, אני לא מאמין לממשלה. הנה, יש לך את החוק, אתה יכול להסתכל, תחליט מה אתה חושב, אם החוק הזה נכון או לא. אם אתה חושב שהוא לא נכון, תנמק, בסדר גמור, אפשר להתנגד לזה. אם אתה חושב שהוא נכון, מה זה משנה שזה הממשלה הזאת עשתה את זה? מה זה משנה? מה? זה ישנה, המילים הם המילים. כלומר, מה שהחוק אומר זה מה שהוא אומר.
כן, מהבחינה הזאת, אני מסכים ב-100%, וגם האמת, לגופו של עניין, ככל שאני מבין את השינוי הזה בוועדה לבחירת שופטים, הוא נראה לי למיטב שיפוטי בסדר גמור. אני חושש מתגובת נגד שתבוא בממשלה הבאה עם תנופה מציבור שמאס בממשלה הנוכחית, ואז יוכל לשנות חזרה באותה מידת לגיטימציה של התיקון הזה שקרה עכשיו, למשהו ש... חברינו בפקולטה למשפטים בירושלים ובתל אביב יכתבו אותו בלי שהציבור בכלל הבין מה עשו לה.
זה בדיוק, אוקיי, אחלה. אם הם יעשו את זה בלי בכלל, כאילו, בלי בכלל להתחשב בדעות אחרות, אז קל וחומר, אז למה אתה לא עושה את זה כשאתה יכול? עכשיו, אתה אומר, אני לא מאמין לממשלה, אבל פה נניח פירקנו את זה במקרה הזה ספציפית, נכון? אולי אתה לא מאמין לאיזשהם מהלכים שאתה עוד לא יודע מה הם יהיו, אבל בוא נדבר על כל מקרה לגופו. אם זה מהלך נכון, אז בסדר, יכול להיות שאם תעלה ממשלה אחרת, זכותה לשנות את זה. אני גם, בעיניי זה בסדר גמור שהיא תשנה את זה אם היא רוצה.
הכל בסדר. גם עכשיו, לגיטימי שהממשלה הזאת תעשה מה שהיא יכולה לעשות באמצעות הסמכות החוקית שלה. כן? אני לא בא ואומר, כמו שאולי נשמע משמאל, זה שאין אמון בממשלה, ולכן לא צריך לאפשר לה לעשות, והיומשית בבית משפט צריכים לחסום אותם. ליומשית בבית משפט אין זכות לחסום אותם, על דברים שהם עושים בצורה חוקית. אני, שוב, אני לא הולך על השאלה מה מותר לעשות, אני יותר נמצא במקום של מה כדאי לעשות.
אז אתה נגד ההצעת חוק הזאת מבחינתך?
שאני...
כלומר, לא היית מעביר אותה? בגלל החשש מבקלש?
אני הייתי ממתין. עכשיו, בדיעבד יכול להיות שהשינוי המסוים הספציפי הזה לא יוביל לכל מיני בקלשים, כן, אני לא אומר, עכשיו לכו תבטלו את החקיקה.
אתה לא יכול לדעת מראש.
נכון, אני אף פעם לא יכול לדעת מראש, לכן אני צריך לעבוד בניהול סיכונים. מה שתיארת הוא נכון, הממשלה הזאת יכולה עכשיו להעביר רפורמה, ויכולה לבוא אחרי זה ממשלה אחרת, ולגיטימי שהיא תעביר רפורמה, ואז תבוא ממשלה אחרת, ולגיטימי שהיא תעביר רפורמה. הכל בסדר, חוץ מזה שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים הסדר חוקתי, קבוע ויציב, שנהנה מתמיכה לאורך זמן. אחת לארבע שנים משנים כאן, עושים רפורמות בצורה לגיטימית, בהתאם לחוק וכו'. זה לא מצב שטוב לנו להיות פה. אנחנו בסוף לא מקבלים את מה שניסינו לעשות. עכשיו, חוץ מזה, בהקשר הזה של העברת חקיקה, מילא. אבל בהקשר שאמרתי קודם, של ה... בחירה לומר, אני שם סטופ ואני לא מציית לבגץ, כן? זה מקום שאנחנו נכנסים באמת לשדה פרוץ.
נכון.
שבו אנחנו צריכים להתמודד עם הממשלה הזאת, והן דינמיקות של לחצים קואליציונים, תוך כדי מלחמה, שבו הממשלה הזאת היא בקלות, כמו שהיא מעניקה פטורי גיוס, בלי לטפל בזה, וכמו שהיא מחלקת כספים קואליציונים, בלי לטפל בזה, כי אין מה לעשות, עכשיו מלחמה וצריך לשמור על הקואליציה, יהיה גם אי ציות לפסק דין ששלושתנו, ואפילו חלק מהחבר'ה היותר ניציים רפורמית שלנו, פתאום יגידו, וואו, זה לא מה שרצינו שיקרה. לא רצינו את הרובספייר הזה, אם תסלחו לי על הדימוי. כאן במקום הזה, זה בדיוק המקום שאני רוצה, יותר חשוב לי לומר, סטופ, זה לא התנאים. עכשיו, אני חייב לך תשובות לעוד שתי שאלות.
נכון.
אז אני אלך על זה.
אלך על זה.
הסיפור של השינוי הכלים הפורמליסטיים לצד התמעת אידיאולוגיה. מערכת המשפט נהנתה מיתרון מאוד מאוד בולט שלנו אין. הם יכלו לעשות את השינויים הפורמליסטיים בלואו קי, מאחורי הקלעים, בלי לערב את הציבור. באמצעות פסקי דין,
וכנסים.
ולצד, כן, אבל וכנסים של אינטלקטואלים, כן, וחברי כנסת שלא היו לגמרי בראש ולא הבינו מה קורה, ולא ראו את הנולד, ותקשורת שלא בער לה וגם לא ידע.
אוקיי,
אנחנו את השינויים, לא, אחד הדברים שאני נורא מרגיש בזמן האחרון, גם בגלל המקום שאני עובד בו, וגם המקומות שאני מסתובב בהם, זה לנו, שאנחנו נמצאים בביצה, כן, האינטלקטואלית וכן, המקצועית של האירוע הזה, אנחנו חווים שיח שהוא ער כבר עשורים, ושיש בו דינמיקות מאוד מוששות של חוסר אמון ושל טיעונים מפותלים כאלה שנשקים שמפנים כלפינו כבר 30 שנה, אבל זה לא נכון לייחס את התופעות אלו לשמאל. חלק מהאנשים שהם אינטלקטואלים בולטים בתחומם, בצד השמאלי, אבל לא בעולם הזה של המשפט, שהם גיסו את כל הכוח שלהם גם נגד הרפורמה, אני היום מוצא שאני יושב ומדבר איתם, והם בעצם לא יודעים, לא מבינים, לא את התנגדות של עצמם, ולא את הטענות שלנו.
כי זה לא קשור לביסוס אינטלקטואלי, זה קשור לכוח.
לא,
אז אני אומר, זה טיעון שעולה, והוא צריך להתמודד איתו.
ברמה הרדודה, הסיפור של הטמעת השיח והערכים, ודמוקרטיה מהותית ושומרי סף, זה נחל הצלחה מסחררת. כן, יש כאן, יש שני שלבים. יש את השלב של הניסוח המחוכם, ואת השלב של כן, של המעבר הדל והדליל יותר, והפשוט יותר והמוטמע יותר לציבור, שזה עבד מצוין. אבל אני אומר, לצד השני, היה את הפריבילגיה לעשות את המהלכים האלו במקביל לשינויים פורמליסטיים, לפעמים אפילו אחרי. כלומר, קודם עשו את השינוי, זה לא נכון, כי פסק דין המזרחי, לאהרון ברק כבר עשה הרבה שיעורי בית לפני שהוא כתב אותו, ובהשראת הוגים כמו רונלד דבורקין ואנשים שכתבו כאילו 10 שנים לפני שהוא התחיל לקדם את המהלכים שלו. אבל הוא יכל לעשות גם במקביל אחרי זה לבנות תוך כדי תנועה יד ביד. אנחנו, מכיוון שאנחנו פועלים דרך נבחרי הציבור ודרך הממשלה, כן, ודרך צינורות שהם הרבה יותר שקופים, ובטח אחרי ש הייתה הבחירה לעשות את זה בכל רעש גדול, כן? שעבדנו עם הילד שקד בוועדה לקידום שופטים, אולי היה לנו יותר את הפריבילגיה לעשות את המאמצים במקביל. עכשיו, שזה על השולחן, שזה כוח גלוי, אנחנו לא יכולים להתקדם בלי לעשות נפשות בציבור, בלי לגייס תמיכה. בלי להוריד את גובה ההתנגדות, גם בקרב האנשים וגם בקרב האליטות. פשוט מבחינה פרקטית. אכלנו אותה, באנו מאוחר מדי, יש לנו כלים אחרים, אין לנו דרך לעשות את זה. הייתה גם שאלה שלישית שאני חייב לך עליה תשובה. הסיפור של הסנקציות ומשה אליה כהן. תראו, אני
רוצה להיכנס לזה כבר?
כן.
זה קצת לקחת את זה לכיוון אחר, אבל
זה קצת לכיוון אחר, אבל אז אולי אני אגיד,
זה עוד משהו קשור לאיך אתה פועל, האם אתה
אז אולי אני אגיד מאוד בקצרה.
אוקיי.
יש לפעמים, כן, יש לנו לפעמים תפיסת חשיבה כזאת של מה שנקרא גם בהגות היהודית תשובת המשקל. נכון, אם יש לך עיוות לכיוון מסוים, אתה לא יכול עכשיו לנסות לחזור לאמצע, אתה צריך לקחת קיצוני לצד השני, ואז בסוף אתה תיסגר באמצע. אז מי מטוטלת כזאת היא שתלך ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, עד שהיא תגיע למצב של איזון. לפעמים הדבר הזה הוא פנטזיה ופנטזיה מסוכנת. כי אם אתה מפעיל מספיק כוח על המטוטלת, היא יכולה גם להעקר ממקומה. אז זה אני חושב ההסלמה הזאת, כן, של אשכרה להשתתף במחירת האג'נסי הפוליטי שלנו לישויות מחוץ למדינה שלנו, אני באמת חושב שהפוטנציאל המסוכן הזה, של זה, עולה על התועלות שאנחנו מדמיינים שנשיג מזה.
אבל אפילו יותר מזה בעניין הזה, אתה אומר שהמטוטלת עלולה להיעקר ממקומה, אתה מדבר לאורך כל השיחה, אתה משתדל להיות במקום הפרגמטי, שלא מה נכון לעשות, מה חכם לעשות, ואני, לי קשה עם זה במובן עקרוני יותר. you don't fix wrong with the wrong. יש סיבה שאתה, יש סיבה שאתה מתרגז על הצד השני, כועס עליו, יש סיבה שאתה נאבק בו, בגלל שהדברים שהוא עושה הם לא ראויים בעיניך. זה חלק מאוד חשוב מהמאבק בצד השני. ורגע שאתה רוצה לעשות את המעשים האלה, אז כל המאבק שלך מאבד את ההצדקה שלך.
אני מאוד מסכים.
גם המתותרת לא תהיה.
כן, מכיוון שאני בא כאן בטיעונים פרגמטיים, אז כן, אז הם יכולים לבוא אליי בטיעון פרגמטי, זאת הדרך היחידה לנצח. אז מהבחינה הזאת, אני עונה שוב בטיעון פרגמטי.
יש ניצחונות שעדיף לא לנצח.
בדיוק.
עכשיו,
יש ניצחונות שאתה יכול גם להפסיד.
נכון.
להפסיד תוך כדי ניצחון.
ועכשיו, אם אני ממשיך עם הקו העקרוני שלי, זה משהו שאני יכול להתנגד אליו, כי עקרונית זה לא נכון לעשות דבר כזה, להעביר את האג'נסי ולהשתמש בכלים, אבל זה לא קיים לגבי כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, כי גם אתה תסכים שהצדק הוא כן עם העניין הזה. כלומר, לפחות אז אני גם רוצה לנסות להעלות את
ההתנגדויות לזה. הצדק עם הרפורמה, אני לא בטוח שהצדק עם הפנייה לממשלת ארצות הברית, שתצבע אורי ילבים שלנו.
כן, אבל הצדק עם הרפורמה, וגם איתה אתה רוצה להפסיד,
אבל
שזה לא פרגמטי.
שנייה, רק לפני שאתה עובר על לגבי העניין הזה, יש מישהו בשמאל שאמר, וואי, זה ממש נורא שאנחנו עושים את זה, צריך לעצור את זה.
לא, אבל למה אנחנו נאבקים בצד הזה? כי לא היה שם אף אחד שיגיד את זה.
קודם כל יש.
אני לא ראיתי אף אחד שמדבר על העניין הזה בתקשורת, בשום מקום, מי פעל?
לא היה קול דומיננטי. וכשאין קול, אין קול בולט.
זה מתנחלים, הם הרי התחילו עם מתנחלים, לא יודעת, בעלי חוות, גם החבר'ה של צו 9, שלפחות היה ציבור די רחב שהם היו בקונצנזוס מבחינתו, אבל עדיין כל מיני כאילו פעילים כאלה שאלמוניים.
לא, זה עבר חלוטין מתחת לרדאר.
זה עבר מתחת לרדאר. איך אתה פועל נגד הדבר הזה? אם היה לנו עכשיו שלטון דמוקרטי, ויכול להיות שהוא ישוב עוד 4 שנים, זה יחזור במלוא העוצמה. איך אתה מתנגד לזה?
אני הייתי מעדיף, לא הייתי חכם יותר להשקיע את ההון שלנו, בלראות איך אנחנו יודעים להתנגד להשפעה כוחנית זרה, מאשר איך אנחנו יודעים לרתום את ההשפעה הזאת לטובתנו.
מה גם שאם לרתום אותה, לך תתנגד לאחר כך כשאפילו את זה.
לא, אז מה יקרה? אם אנחנו מנרבלים את זה, אז אנחנו עכשיו נחיה בעולם של כל פעם מישהו מצד כשהוא ישראלי נדפק באמצעות ארצות הברית. אני הייתי רוצה לראות כלים שבהם ממשלת ישראל יכולה להסתובב להגיד לממשל ביידן, סליחה, אתה במדינה שאתה לא רוצה לתת לאזרחים שלי ויזה, תפדל. במדינה שלי, אתה לא תורה לבנק שלי, לא לכבד כרטיס אשראי של אזרחים שלי. זה שם הייתי רוצה, לצורך העניין, את נתניהו נעמד על הרגליים האחוריות שלו מול ביידן, ועושה שרירים חזרה.
אתה לא חושב, אני מניחה שמה שכהן, פרופסור כהן אליה מתכוון אליו, שברגע שמישהו נותן לך אגרוף, אוקיי? אתה נותן לו אגרוף חזרה, והוא יותר לא יעשה את זה. כי הוא יבין שהוא בסיכון כאן. אם אתה עושה עכשיו מגביל, הוא נותן איזשהם סנקציות, מגביל ויזה, לכל מיני אנשי מחאה, סלש אקדמיה, הם יחשבו פה, ואז יהיה אפשר להגיד, רגע, סטופ, עכשיו אנחנו נעשה חקיקה, או נפעל באיזושהי דרך מול ארצות הברית, ואיחוד האירופי אגב, כן? אנחנו קצת נוטים לזה, אבל הם גם שם לגמרי. קנדה, אוסטרליה לא, אבל באותה מידה, ואז אנחנו הולכים למהלך, שהוא היה כבר בהסכמה רחבה, של חבר'ה, זה מחוץ לכללים, אבל עד שלא נפעיל את זה בעצמנו, למה שמישהו יסכים על זה איתנו?
אני רוצה לקחת את זה ונסח את זה אחרת, כי זה נקודה...
בבקשה.
נקודה טובה, אבל נלך לזה מכיוון אחר. אני מסכים עם האמירה שלך, שצריך לתת אינטרס כלשהו לצד השני, להתקפל בעצמו. אתה צריך, אז לתת שני אגרופים זה, ולהשתמש בכלים שעלולים לעשות יותר נזק מתועלת, לא צריך להגיע עד לשם. אבל אני רוצה לשאול, איזה אינטרס אנחנו, לפי הגישה הזאת, נותנים לצד השני לבוא לקראתנו, להיות מוכנים יותר לפשרות, להיות מוכנים יותר להתקפל, כשאנחנו מסרבים ללכת עם הצדק שלנו עד הסוף. זה ממש, במילים שלך, אי אפשר ללכת עם הצדק עד הסוף. אם אתה לא עושה את זה, למה שהצד... זה כמו צ'יקן. צ'יקן, כדי שהוא ייגמר טוב, שני הצדדים חייבים להביע נכונות לא להתקפל. זה הדרך להגיע לאיזון, לעצירה ההדדית בסוף. איפה זה נמצא? איפה האלמנט הזה נמצא בגישה שלך?
אני חושב שאולי לשניכם, לפחות העמדה שהצגתם, יש אולי קצת יותר אמון באנשים מאשר לי.
להפך, לא, אין לי, יש לי, אין לי אמון בטוב לב של אף אחד. יש לי אמון בזה שאם אני הרי מספיק נחישות, ואגיד, שמע, יש לי צדק, אני הולך איתו. אז הצד השני, סוף סוף יהיה מוכן להגיד, אתה יודע מה? בוא נדבר.
מי שנותן לך אגרוף, אתה נותן לו אגרוף חזרה. כל עוד הוא חושב שהוא יכול לנצח, הוא ימשיך להקות בך חזרה, ויקה יותר חזק. אתה, אני חושב שזה, זה קצת חלום, כן, עם השמאל, כפי שאנחנו מכירים אותו, לחשוב שאנחנו נוכל להרתיע אותו, ופתאום הוא יהפוך לנורא רציונלי, ויגיד, טוב, אם זה המצב, אני לא אשחק צ'יקן.
כן, אתה חושב שכש... זה הטיעון לדעתי החזק של משה כהן איליה, שהוא אומר, תקחו להם את הוויזה של ארצות הברית, לא יוכלו לבוא לשם מכנסים, זה אנשים שהם, אתה יודע, בואו ניקח את...
אבל למה התשובה הולכת למהלכים ה...
למה לא? למה לא?
כי זה מהלכים שאנחנו בשיח שלנו די רוצים לפסול אותם.
אבל אני רוצה להבין למה. למה אתה רוצה לפסול את זה? אני תענה, זה בדיוק כמו שאני מנסה להבין. את המהלכים האלה.
לא, זה באמת, אני באמת חושב שזה... אני באמת חושב שזה מעשים לא אגונים, אבל גם ברמה הפרגמטית, אנחנו חדשים במשחק הזה. הם יודעים לשחק אותו פי אלף יותר טוב מאיתנו, הם יחזירו. והם יחזירו חזק יותר. ואז הצד שלנו יצא להחזיר חזק יותר.
אז מתי כן ואיך זה נראה? וגם אני רוצה לשאול לגבי כאילו האנד גיים שלך, או אתה מדבר על דרך ארוכה. הדרך הארוכה יותר, לא צריך... בסוף הדרך הארוכה הזאת, זה פשוט רמיסה איטית יותר של השמאל? כלומר, זה פשוט אנחנו לא יכולים עדיין להביס אותו עכשיו, כי הוא חזק מדי, אז אנחנו פשוט נמשיך בשקט עוד 10 שנים, ואז אנחנו כאילו... ואז לא יהיה לו כוח, ואז אנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים?
תראה, אני חושב שאולי גם חלק מהעבודה שלא עשינו, זה באמת העבודה שאתה מבקש ממני עכשיו לעשות. כלומר, לסמן את הקווים האדומים, ולתכנן מראש מה קורה כשאנחנו מגיעים אליהם. כן, אני חוזר למה שאמרתי קודם, לסיפור של האי-ציות. אנחנו שמנו את האופציה לשולחן של לא נצא את פסיקת בגץ, בלי חשיבה סדורה על מתי נחליט, כן, שלגיטימי מבחינתנו לא לציית, על פי איזה קריטריונים, מי יחליט את זה, כן, ואחיתו מישורנו. וגם בהקשר הזה של, כן, של ללכת לארצות הברית ולתבוע עמותות שמאל ולא יודע מה, גם כאן אני לא בטוח שנעשתה, כן, מה שקוראים בצבא, עבודת מקרים ותגובות. מה יקרה אם התגובה לזה משמאל תהיה ככה, אם התגובה תהיה אחרת, ולאיזה סיטואציה נגיע. אני אפשר, צריך לסמן קווים אדומים.
מי בשמאל מסמן את זה? כלומר, השאלה היא כזאת.
אף אחד, זה נורא טיפשי מצידם.
נכון, זה נורא טיפשי מצידם, אבל
בסוף הם גידלו את האנשים שעכשיו הולכים לארצות הברית כדי לתבוע אותם.
נכון, אבל הם לא עושים...
אנחנו נגדל את הבעיה הבאה.
האם אתה חושב שלהם יש קווים אדומים כרגע?
הם גם, השיחה הזאת לא מתנהלת אצלם, שמתם לב, כן? הם לא יושבים ואומרים,
אז אם אין להם קווים אדומים, אז אוקיי, זה בעיה, נכון? איך אתה מתמודד עם זה?
אני יודע שזה בעיה, אבל בסוף נתת את הדימוי של המשחק צ'יקן, אני שוב, אני מעדיף להיות זה שסוטה מאשר להתנגש.
אבל אז הוא ימשיך לסוע תמיד, תמיד, ואתה...
אז...
אתה לא נותן אלטרנטיבה לאיך אתה בעצם מונע מהשמאל להמשיך...
אתה רוצה לעשות את האלטרנטיבה, תעשה אותה חכם. תבנה את הקווים האדומים שלך, תבנה את נשקי יום הדין שלך, תחשוב עליהם מראש, תתכנן לאן הם יכולים להתגלגל, אל תעשה אותם במין גחמה כזאת של, אופה, פתאום יש פה טראמפ, אני יכול ללכת לתבוע אנשים, או פתאום יש לי כאן הזדמנות, אני יכול לא לציית לבגץ ולהסדר עם זה. אבל אני אגיד עוד משהו שלא אמרתי קודם, או שמתחבר לדברים שאמרתי קודם, לא יודע אם זה ישמע לכם נאיבי, אבל יש המון המון מהצד השני, כן? גם בציבור הרחב, גם בקרב האליטות האינטלקטואליות שהם לא, כן, עמוק בעמותות האלה שאנחנו מדברים עליהם ובפקולטות שאנחנו מדברים עליהם, שאפשר להביא אותם, כן, לא, אני לא אגיד לצד שלנו, אבל לקרב אותם לצד שלנו, ואפשר להביא אותם למקום שמבחינתם זה לא לגיטימי מה שעמותות או שמאל עושות במהלכים שלהם להיאבק בנו. בסוף יש אנשים שיש להם מידה של שכל ישר, ויש להם מצפון, ואם נותנים להם טיעון ניצח, ואם נותנים להם משקפים להם את הבעיה שלנו ואת העיוות מצידנו, הם יכולים לשמוע אותו, הם יכולים להפנים אותו, והם יכולים, יש מסה בציבור הזה, שיכול לנהל את השיחה שאתה מקונן עכשיו שהם לא מנהלים, אנחנו לא עבדנו מספיק טוב כדי להביא אותם למקום הזה. אני חווה את זה בצורה עקבית עכשיו, עכשיו שאני עוד יותר מסתובב במעגלים נוספים. רק אתמול הייתי באיזשהו פורום של שיח דווקא סביב השלום. אנשים בעמדות מאוד, אני עושה את זה הרבה. אבל אנשים יכולים לשמוע. לפני שאנחנו עושים את הצ'יקן,
על אף התסכול שאמרת מקודם, שאתה בא לאנשים ואומרים לך, איזה יופי, אתה ימני.
אז אתה יודע מה, אני היום נמצא במקום, שאני אני, אני, אני שחררתי את התסכול הזה. אמרתי, בסדר. הם לא קראו, הם לא ידעו שאני קיים, מי היה מספר להם שאני קיים, עזוב את זה, הם שם, ואני יכול להגיע אליהם. אתה רוצה, יום אחד נצטרך לשחק צ'יקן? אפשר, יום אחד נצטרך לשחק צ'יקן. יש הרבה אנשים שאנחנו יכולים להוריד מהאוטובוס בצד שלהם, כן? לפני שאנחנו נעצים לעשות את ה... כן, את ההחלטה של, הנה, אני עכשיו שהוא יסובב את ההגה.
ויש יום שבו אתה רואה את עצמך, אומר, הצדק והפרגמטיות מתחברים, והגיע הזמן כן ללכת.
יש יום שבו אני אוכל לומר שאני מסוגל מבחינה פרגמטית לתבוע צדק. לתבוע צדק גם כי יש לי יותר, כן, הסכמה רחבה, כן, המילה המאוד, הביטוי המאוד
עמום ולא ברור.
עמום ושמנצלים אותו לרעתנו כרגע. אבל גם זה, וגם במקום שאני יכול באמת לנסות לכופף את הצד השני, כי הוא איבד מספיק מבסיס התמיכה שלו, גם בציבור, גם באליטות. כפי שציינתי שזה דברים שאנחנו התחלנו לעשות ולא יצאנו לעשות אותם מספיק. גם עם נבחרי ציבור שהם יותר טובים לנו ויכולים לשאוב כן קצת יותר אמינות מהציבור, אנחנו יכולים להגיע למקום הזה.
יש תקדים בעולם לזה, כלומר זה נראה קצת שבכל מקום הימין הוא מאוד חלש מבחינת אליטות, וזה לא סתם קרה. אולי אנגליה היא קצת דוגמה ששונה, אם מסתכלים ככה לאורך עשורים אחורה, אבל אם אתה מסתכל היום, המאבק הוא אותו מאבק, וזה לא קרה סתם, ויכול להיות שיש איזה משהו מובנה שהימין לא יכול להגיע לדבר הזה שאתה שואף להגיע אליו.
אני לא חושב. אני חושב שהעולם הדמוקרטי הליברלי עבר בכמה מאות שנים שהוא חי, עובר איזה מין תהליך השתכללות. המדינות התחילו לעבוד סביב ההסדר הזה, כן, אנגליה בצורה הדרגתית, ארצות הברית בדוגמה מאוד בולטת, צרפת באורך ש...
באורך כן, צרפתי.
באורך צרפתי, שנכשל וקם ונכשל וקם בכל מיני דרכים, אבל לקח זמן עד שגילינו לצורך העניין פאק במערכת, כן, שנקרא, מה שנקרא ריצות הרוב. בסדר? כן, לקח זמן עד שאלקסיס דה טוקוויל וג'ון סטוארט מיל התחילו להטמיע את המושג הזה בציבור, והתחלנו לפתח כל מיני כלים כדי להתמודד איתו. מה שקרה, טוב, אני פה נותן בחמש דקות רעיון שאני מנסה לעבוד איתו כבר הרבה זמן ועובד על לנסח אותו. הכלים שבנינו כדי להתמודד עם בעיית הריצות הרוב, שהיא בעיה אמיתית, היא בעיה אמיתית, מה שאנחנו עכשיו מגלים, 100-150 שנה אחרי, זה שגם בהם יש בג מובנה. אפשר לנצל אותם ולהוות אותם, כדי להרחיב כאן איזשהו בסיס כוח של מיעוט, שיכול לכפות את דעתו על המדינה. התהליך הזה יתרחש במקביל, בארצות הברית, באנגליה, באיחוד האירופי, וגם בשלולית הקטנה שלנו כאן, שהקראת מדינת ישראל. אוקיי? בגלל זה יש לנו כאן איזשהו רגע נקודת תזמון, שכל העולם הדמוקרטי-ליברלי צריך ללמוד איך להתמודד עם הפאק הזה, עם הבאג הזה, ולבנות כלים מוסדיים, וגם אידיאולוגיים, שיחיים, כן, מבחינת מערכת מושגים, שיודעת למזער את הסיכון של הפאק החדש. כן, אני קורא לצורך העניין, המושג שאני עובד איתו איתי בראש כרגע הוא עריצות הערכים. יש בעיית עריצות הרוב. היום כולם אוהבים לומר מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה מצד אחד דברים פרוצדורליים, נכון, שלטון העם. מצד שני, ערכים. שערכים, פעם זה היה זכויות אדם, עכשיו זה זכויות אדם ועוד מושגים מופשטים כמו חירות, שוויון וכו'. הערכים הללו באו למנוע את בעיית עריצות הרוב. מה שקרה לנו ב-50, 40, אולי יותר, תלוי באיזה מדינה, השנים האחרונות, זה שיש פרצה בעולם של הערכים שמאפשרת את עריצות הערכים.
עריצות המיעוט.
נכון. עריצות המיעוט באמצעות
בשם.
שליטה בערכים. שליטה בסמכות לפרש את החוק שאמור לנבוע מתוך הערכים הללו.
מי שהוביל את זה סתם, זה יפה לחשוב על זה, נגיד אהרון ברק. מה היה כל כך חשוב לו? המאבק הזה בעריצות הרוב.
נכון.
זה בדיוק המטוטלת כל כך.
זה חלק מהבעיה שלי, שזה בעיה אמיתית. הגענו למקום מאוד גרוע, שבו הצד שלנו אומר דברים כמו, לא, אם הרוב ניצח בבחירות, אז מותר לו להשתמש בכוח שלו. זה בדיוק המקום שאנחנו לא צריכים להיות בו. אנחנו צריכים לנסח היטב את הבאג הזה שאני עכשיו, חושב עליו במושגים של עריצות הערכים, ואיך מתמודדים איתו. הימין יכול לעשות את זה. השמאל יכול להבין שצריך לעשות את זה. בדיוק כמו שזה קרה בסיבוב הראשון.
הימין לא אומר, הרוב יכול לעשות מה שהוא רוצה. הימין אומר, נכון, מי שצריך להתמודד עם זה, כמו שהצעת, זה הרוב. זה צריך להיות מנגנון של רוב. זה שבית המשפט עשה את זה בצורה פיראטית, זה לא בסדר. ולכן זה לא עובד. כי אין פה רוב שתומך בזה, אז אנחנו צריכים להפעיל איזשהו מנגנון של, לא יודעת, כאילו, כמו שאמרו, יש כל מיני הצעות, אספה מכוננת, בית שני, חוקה משוכללת יותר, ברור, כל ההצעות האלה הן חשובות.
ומה ימנע מהדינמיקה הזאת להתחולל שוב? תבוא אספה מכוננת, תנסח חוקה, החוקה הזאת תזדקק לפרשנות.
לא, אז יכול להיות שהאספה המכוננת תחליט, לא יודעת, שבית משפט, שבגץ יופרד ויהיה בית משפט לחוקה, שמי שממונה אליו זה רק נציגי ציבור. כלומר, יש דרכים להתגבר על זה, וזה באמת...
אז יכול להיות שיש דרכים להתגבר על זה.
כלומר, אפשר לשדרג את המערכת, לשכלל אותה?
אנחנו צריכים לשכלל את המערכת, אבל זה חייב להתלוות גם בתפיסת עולם ונורמות, ושורה של, אני יודע מה, ערכים נוספים, נקרא לזה, מבחינת האתוס של מה צריך לעשות, אני יודע, מה שופט או חבר מועצה חוקתית כזאת, יש עולם של תפיסה ושל נורמות מושרשות ושל אתוס של כיצד פועלים במסגרת דמוקרטיה ליברלית, שחייבת להתגבש כדי שהכלים המוסדיים האלה, השכלולים המוסדיים האלה, שאולי נוכל בעזרתם להתגבר על הבעיה, יוכלו באמת לתפוס ולתפקד באופן שבו אנחנו רוצים. זה בעצם...
ומה אתה אומר למי שיגיד לך, טוב, ועד אז אתה תחיה ביורוסטוקרטיה, שאולי תחרף פה את המדינה? כי בסוף זה מעט מאוד אנשים, עם לא המון הכשרה בסוגיות של מדיניות וביטחון,
שאחראים
פה עכשיו על המצב.
אני חושב שאנחנו עוד לא...
עוד לשם באמת.
אנחנו במקום של החיים תחת השלטון האירוסטוקרטי, הם בעייתיים, הם פגומים, גם מבחינת צדק, גם מבחינת השלכות גרועות מזה שהשופטים מנהלים מדיניות, אבל זה לא סיוט שאי אפשר לחיות בו. אנחנו לא חיים תחת דיקטטורה אמיתית. אגב, בדיוק כמו שהצד השני, שחי כאן תחת נתניהו.
חי טוב מאוד.
הוא חי בסך הכל, באופן, לפחות באורח נסבל, גם אנחנו חיים תחת בגץ של היום, באורח נסבל. בסדר? אם יגיע היום...
פיתורי ראש שבק לדעתך, גם זה לא אירוע ש... כלומר, זה הגיוני שראש ממשלה לתפקד עם ראש שבק שאין לו אמון בו, שהוא ניסה לפטר אותו, ונניח בגץ יגיד לו, אתה לא יכול לפטר אותו, אז מה, הם המשיכו לעבוד ככה? זה לא סיכון רציני לביטחון המדינה?
אין לי, באמת, אני נבוך, אין לי את הכלים להעריך את זה. מהפרספקטיבה, כן, המצומצמת שלי, אני מתקשה להאמין שהמשך העבודה עם רונן בר, שאני מאוד מאוד מקווה שהוא באמת יוחלף, שכן, שבגץ יהיה המבוגר האחראי בהקשר הזה, ולא ימנע משהו סך הכל מאוד סביר של החלפת ראש שבק, אבל גם אני מתקשה להאמין שהמשך עבודה עם רונן בר תסכן אותנו באותה מידה כמו משבר חוקתי שאין לדעת לנו יסלים.
גם על זה מישהו יכול להגיד לך, נו, אז הממשלה, כלומר, לא יודע, הסנטימנט הזה, הוא, אני שותפה לו, אבל באותה מידה מישהו יכול להגיד לך, בסדר, אז הם לא יצייתו לבגץ בעניין הזה, מה יקרה? מה בגץ יעשה? מה הסלמה? בסדר, אז כבר היה, בדיוק מישהו נתן איזה דוגמה של בן גוריון, היא אז, שאני לא זוכרת, אני צריכה לחזור לזה, שהיה איזה משהו שבגץ אמר, ואז הוא אמר לו, בסדר, בביטחון אני מבין, ואיכשהו מסמס את זה, וזה הסתדר טוב, אז לא היה תקשורת מפוקסת ב-200% על האירוע, אבל אפשר גם לטעון, טוב, מה יקרה? מה יקרה? מה אתה מעריך שיקרה?
אנחנו כנראה מתכנסים חזרה לסיפור של הניהול סיכונים, וכאן כל אחד צריך לקבל את ההחלטה שלו, וכל אחד צריך, בוא נאמר זאת כך, אם דיברתי קודם על הסיפור של משאלות לב, גם אני צריך לחפש, כן, לחטט בעצמי את ה, אולי לי יש משאלות לב הזה שבאמצעות מאמץ ארוך אני אוכל לעשות דברים ואני אוכל לגייס הבנה מהצד השני. כן, התפיסה הזאת היא מתבססת על חוויות שאני חווה ביום יום, איזו תקופה לאחרונה, ולכן אני מרשה לעצמי להאמין בה. אבל גם המשאלת לב הזו של נשבור את הכלים, ניצור משבר חוקתי שאנחנו לא יודעים לדמיין אפילו איזה צעדים יבואו הלאה ואיך נגיב אליהם, וללכת עם מה שלתחושתי הוא משאלת לב, שאנחנו נעשה את זה ויהיה בסדר, כי הצד השני יחליט לא לתת אגרוף חזרה, כי הפעם נתנו לו אגרוף, או כי לא יודע מה.
האמת שאני יכולה לדמיין מה יהיה אגרוף חזרה. אתה יודע מה יהיה אגרוף חזרה.
מה יהיה אגרוף חזרה,
דעתך? נוציא את ביבי לנבצרות.
נוציא את ביבי לנבצרות, ואז מה יקרה?
All hell, לא יודע.
פה אנחנו כבר במקום שאני רואה איך אנשים שמסיבות לגיטימיות לגמרי, יש להם נשק בבית, או אמצעים כלכליים, או לא יודע מה, או ממש להגיע לאיומים בנשק חם שיסלימו, או ל-run on the bank, שאנשים התחילו למשוך את הנכסים שלהם והחברות שלהם, ולהעביר אותם לחוץ לארץ, ומספיק שהייתי לא מזמן בשיחה עם יוג'ין קנדל, שהוא כלכלן חשוב.
זה לא נורא שאנשים מהימין יוציאו את הנכסים שלהם, נכון? כלומר, אם הם יצליחו להוציא את ביבי לנבצרות, השמאל צריך להיות בעננים. פוך, לחזור הנה בהמוניו.
מספיק שכמות לא גדולה של בעלי אמצעים, עשרות אלפים, 100,000, מחליטים שוואו, באמת הגיע המצב מסוכן, כדאי שליתר ביטחון נוציא את נכסים שלנו מארץ.
בלי קשר לימין או שמאל.
בלי קשר לימין או שמאל. מספיק ש100,000 איש מחליטים, בוא נעשה פלן בי, ונוציא את הכסף שלנו מפה, נעביר את החברה שלנו מפה, ואתה כבר נמצא בכדור שדג שהוא בלתי יציר. אני באמת חושב הסיכון של ההידרדרות למשבר חוקתי באמצע מלחמה, הוא גבוה מהסיכון הלא מבוטל של משהו כמו להישאר תקוע עם רונן בר ועם גלי ברב מיאר. מי שמשוכנע אחרת, אין לי עוד טיעונים לתת מולו, כל מה שאני יכול להגיד לו זה, תחשוב את זה הכי אמיתי שאתה יכול. טוב, ואני סומך על שיקול דעתך כמו שאל שלי.
לא הגענו להסכמה ברורה בעניין הזה, אבל אני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב כי זה, גם כי אין הסכמה ברורה בעניין הזה. זה התחבטות והתלבטות, צריך להמשיך איתה.
אני רוצה אולי להגיד עוד משהו. יש מקום שבו המחלוקת, לצורך העניין, בין שני הצדדים שהוצגו פה, הם לא לגמרי משחק סכום אפס. Mm-hmm. אפשר לעשות את שניהם. לא לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד. אפשר גם לחזור למה שאני קורא לו ההשקעה בטווח הארוך, ולהשקיע בזה יותר. כלומר, לשים, שוב, הון אמיתי במיזמים אינטלקטואליים, ובהכשרת חבר'ה להשתלבות באליטות, וכל מיני דברים שהם בטווחי זמן יותר ארוכים.
זה מה שהימין האינטלקטואל, במקביל, כמו שנגיד, המשיך לעשות כל הזמן הזה. היה, אני חושב שברוב מכוני המחקר ומקומות, היה הבנה ברורה שאוקיי, יש מה שקורה בשטח ברחוב, ויש את העבודה לטווח ארוך שצריך להמשיך איתה, כאילו זה לא קורה.
נכון.
להילחם בבריטים,
צריך להמשיך כאילו... אותה, אנחנו פשוט צריכים יותר מחלקות,
יש
יותר מוסדות,
תורם,
יותר אנשים.
תורם רציני או תורמת מבין המאזינים, אלון פה מנסה לשכנע אתכם שזה חשוב.
זה, תראו, זה באמת חשוב. לא באתי לכאן למטרה הזו, אבל זה באמת חשוב. בסוף, הצד השני מבין את הערך שבהשקעה בעבודה הזאת, ופילנטרופים מחול וגם בארץ משקיעים הרבה הרבה מאוד כסף כדי לוודא שיש, שהמאמץ הארוך הזה מתקיים כל הזמן. אנחנו צריכים לעשות את זה גם.
אבל אמרת שילוב, אוקיי, אז ממשיכים במאמץ הארוך.
בצד השני, אפשר שאנשים ינסו להמשיך את ה, אני יודע מה, את העוד עוד שעל ועוד עז, ואת הכיפופי ידיים הקטנים, מה שאפשר לנסות להשיג עכשיו, שיכול אולי להתמיד ולהמשיך לבנות עליו בהמשך. אבל באמת, להיות מאוד קשובים למה שקורה בשטח, לא לשלול מראש את האפשרות של להגיע לאיזשהו עמק שווה לפני שהולכים על הצ'יקן, ורק משהו חיוני לעכשיו. אנחנו, בלי להזיז אורנן בר, לא נצח במלחמה, אוקיי, אבל להחליט כבר מראש שעל זה אנחנו, מתעקשים, ועל שום דבר אחר לא נתעקש.
ואולי הם עושים את זה לא כדי למנות במקומו מישהו שהוא פחות או יותר באותן עמדות. אנחנו... היה איזה יום שבו העמידו מועמד, לא יודעת, מפגין בקפלן וכותב מכתבים נגד טראמפ, וזה ירד מהפרק, אבל כל הסיטואציה הזאת...
לא קראתי חדשות כל אותו יום,
ואז קמתי בבוקר ואמרתי,
קראתי את החדשה הראשונה, זה מוזר, ואז דפדפתי, אוקיי, זה לא קורה, יופי. טוב, ובזה?
ובזה נסיים, היה תענוג כרגיל.
שמחתי מאוד להיות פה.
תמשיכו להתחבט.
תודה רבה לאלקנה, ונתראה בפרק הבא.